שיטת הרמב״ם, כמו שאנחנו רואים לאורך כל הספר, שהבחירה החופשית של האדם היא הדבר המרכזי. הבחירה החופשית צריכה להעסיק אותנו. ולכן המצוות כולן, כתב הרמב״ם בפרק ב', מופנות לעולם של הרצונות והרגשות, ושם נמצאת לנו הבחירה החופשית. זה הדבר הכי משמעותי, אז לכן כל המצוות מרוכזות שם בעולם הרגשי שלנו, בעולם הנפש, שם נמצאת הכי הרבה בחירה חופשית. וכל עבודת המידות היא בעצם עבודת הבחירה החופשית. כל הזמן נשים לב שאנחנו לא מקצינים, שאנחנו לא מתרגלים לאיזה זווית חד צדדית, אלא בכל זמן אנחנו בודקים ושוקלים, וכתב הרמב״ם בסוף פרק ד' שאדם כל הזמן צריך לשקול את מידותיו, בחירה חופשית, לשים לב. וכך גם בפרק החמישי דיבר הרמב״ם על היכולת שלנו לבחור, להפוך כל אירוע מאירוע סתמי לאירוע של אהבת השם, על ידי הכוונה, על ידי המשמעות, ובחירה חופשית. לא רק בין טוב לרע, בין מידה טובה למידה רע, אלא גם בתוך המעשים שהם סתמיים, האם אנחנו נהפוך אותם בעזרת הכוונות והמינים שלנו למעשים משמעותיים שבעלי ערך, שהם קשורים לאיזושהי אהבה. הבחירה החופשית, אמר הרמב״ם בפרק שישי, כל כך חשובה, שלכן הקדוש ברוך הוא בכוונה נתן לנו מצוות שאנחנו לא נמשכים עליהן בצורה טבעית. מה שקרה הרמב״ם מצוות שימיות, הרבה מצוות שלא, אנחנו לא, אין לנו הזדהות טבעית איתן, כדי שנבחר, כדי שנתמודד, כדי שדברים לא יהיו רק בצורה טבעית. ולשיטתו, גם המדרגות הכי גבוהות של הדבקות בהשם, רוח הקודש, הנבואה, הכל זה בחירה חופשית שלנו. מה שהנביא יבחר, המצב הרגשי שהוא יבחר להיות בו, זה מה שיקבע את הרמה והתוכן של הנבואה. כי נבואה זה לא רק מידע גולמי. נבואה אלו סודות עליונים שבהרבה מובנים מאוד מטלטלים. זה לראות דברים בצורה אחרת לגמרי, להיפגש עם התוכנית האלוקית, וזה מבהיל. דברים שנראים לנו שליליים, מסתבר, מתברר שבעצם זה חלק מזו תוכנית מאוד עליונה. דברים כאלה, עומק המחשבה ועומק התכנות, זה דברים מאוד מאוד עליונים. וכדי להכיל פרשנויות ותפיסות מאוד מאוד מהפכניות, צריך מוכנות נפשית. כמו שאם אדם חלילה נמצא באבל וצער מאוד עמוק, אז הוא לא יכול נפשית עכשיו להכיל מחשבות שהכל לטובה ומה טוב, הוא לא יכול עכשיו. זה לא בעיה אינטלקטואלית, זה לא שיש לנו שכל. הוא שקוע כל כך בצער שלו, שזה לא, הוא לא יכול. כתוב, אין מרצין לאדם בשעת כעסו. אדם שהוא באמצע כעס, יכול להיות שזה לא טוב, אבל הוא עכשיו לא קשה לדבר איתו עכשיו. זאת אומרת שמצבו הרגשי של הנביא, הוא במידה רבה יקבע מה הוא מסוגל להכיל. איזה עומק, כמה התפיסה יותר מהפכנית, יותר גדולה. ואיזה מהלכים מרחיקי לכת של ריבונו של עולם, שלפעמים זה מאוד מבהיל להיחסת עליהם. צריך בשלות נפשית. והעבודה של הנביא, של איש האלוהים, היא לא רק עבודה לימודית, אלא מתאר הרמב״ם, זה עבודה רגשית מאוד מאוד עדינה, מאוד מדויקת, להיות מסוגל להכיל אמיתות גבוהות מאוד. והרמב״ם מביא דוגמאות, שאם אדם, למשל, פוחד, כמו שמואל הנביא, אז באותו רגע שיש ביקורת עליו, אז משהו הוא לא רואה פתאום. שמואל, כתוב בספר שמואלה לפרק ת' ז', שהוא מאוד ירא משאול, ואז כשהוא מגיע לבית לחם, פתאום הוא לא רואה. הוא לא רואה מי ראוי להיות מלך. וכאשר יעקב אבינו עצוב מאוד, בגלל שיוסף איננו, הוא לא יודע מה קרה עם יוסף, והתאבל על בנו ימים רבים, אז מסתלקת ממנו רוח הקודש. זאת אומרת, הוא לא יכול, אי אפשר להסביר לו זה שיש פה תוכנית אלוקית מאוד מסובכת עם יוסף, הוא לא יכול להכיל את זה. ורק כאשר נודע ליעקב בפרשת ויגש יוסף בחיים, כתוב ותחי רוח יעקב אביהם. מה זה ותחי רוח יעקב אביהם? אומר התרגום אונקלוס, ששרתה רוח נבואה על יעקב אבינו. חזרה לו היכולת להבין את החשבון האלוהי, מה הקדוש ברוך הוא פה מתכנן ומבשל דרך המכירה, דרך כל הסיפור המסובך הזה של יוסף. אלישע הנביא, בתחילת ספר מלכים ב', מלא ביקורת מאוד חריפה על מלך ישראל. מלך ישראל היה עובד עבודה זרה, הבן של אחאב. ופתאום הוא בא ומבקש ממלך ישראל, תעזור לי, אני בבצרה. מה, איפה היית עד היום? אתה עובד עבודה זרה, כל החיים שלך הולך לנביא עבודה זרה, פתאום אתה צריך אותי? אז הוא ביקורת נוקבת עליו, הוא צודק בביקורת. אבל עכשיו כשהוא בביקורת, הוא לא יכול להכיל נפשית נבואה שכולה רחמים וחסד ואהבה לעם ישראל. שהקב"ה הוא רוצה לחוס ולרחם ולתת מים ולהושיע את העם. כי הוא עכשיו נפשית בביקורת. זאת אומרת שהנהגת השם, דרכי הנהגת השם, שזה בעיקר מה שהנבואה עוסקת, זה דברים מאוד מאוד מסובכים, מאוד מטלטלים דרכי הנהגת השם. מה רבו מחשבותיך? מה עמקו מחשבותיך? איש בר לא יודע, חסו להבין את זאת. זה הקודש בחוש, גדול העצה ורב העליליה. נורא העלילה. זה דברים מרחיקים, מהפכנים, עצומים, איך הקודש בחוש מנהל את עולמו. וזה לא, זה צריך נפש מאוד פתוחה, רגועה, שלווה ולא, ויציבה. ומאוד עם אמון מאוד גבוה כדי להכיל, לקלוט דברים כל כך מבהילים, כל כך מטלטלים, כל כך עוצמתיים. הנביא הוא שליח של הנהגת השם. הוא צריך להיות מזוהה לגמרי אישיותית עם הנהגת השם. ולכן אין הנבואה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה. השמחה היא מאוד מאוד משמעותית בנבואה. ולכן אומר הרמב״ם גם שחז"ל אמרו שאין הנבואה שורה אלא לחכם גיבור ועשיר. וגיבור בעיני הרמב״ם הכוונה שהוא לא עצל, ועשיר הכוונה שמח. איזו עשיר השמח בחלקו. שמחה בעיני תפיסת הרמב״ם היא מאוד משמעותית לקליטת הנבואה. כי השמחה מעידה על כך הממדים האישיים הם נקיים וטהורים. כשאדם לא נקי בעניינים האישיים שלו, הוא לא שמח. הוא מקנה, הוא מתגאה, הוא מסוכסך, הוא מצטער על איזה הנאה שעוד לא קיבל, על ממון שעוד לא השיג. הוא מודאג ממה יהיה איתו, הוא מאוד עסוק בתוך עצמו. כשאדם מאוד מאוד מוטרד מהגורל האישי שלו, קשה לו להיות שמח. הוא, כל מיני דברים מעסיקים אותו. יש תחרותיות, יש כבוד, יש כל המידות הרעות משביטות את השמחה. כשאדם נמצא בשמחה, זאת אומרת שהעולם האישי שלו מאוד נקי. הוא לא בתחרות, הוא לא מקנה, הוא לא עודף כבוד, הוא לא מוטרד מהנאות, הוא לא עסוק במה יהיה איתי ומה יקרה לי, הוא לא עוזר, הוא לא מתגאה, כמי שמתגאה אז הוא כל הזמן גם כן מוטרד מהמעמד שלו ומהתדמית שלו. השמחה היא מבטאת, היא שיקוף, היא תוצר של רמת ניקיון אישי מאוד מאוד גבוהה. שמח בחלקו. בתוך השמח בחלקו הזה בעצם באות לידי ביטוי כל ההתרחקות, באה לידי ביטוי כל ההתרחקות מכל המידות הרעות. שלום, אדם נמצא בשלום עם עצמו, עם העולם, אין לו תלונות. שמחה זאת הזדהות מאוד מאוד עמוקה עם המצוות. אדם כל כך מזדהה עם המצוות בצורה מוחלטת. כשאדם יש לו עדיין מידות רעות, אז הוא לא מזדהה לגמרי עם המצוות. כי בלב שלו הוא רוצה דברים אחרים. הוא עסוק באינטרסים האישיים שלו. והמצוות לא תמיד עוסקות בזה. אז אין לו שמחה. זאת אומרת, הוא מקיים מצוות, אבל הלב שלו נמצא במקום אחר. אז הוא לא מזדהה באמת. ושמחה זה כשאדם ממש מזדהה לגמרי עם קיום המצוות, והלב שלו שם. משה רבנו, גדול הנביאים, היה בענווה שאין כמותה. זאת עיקר מעלת הנביא, הענווה. זאת אומרת, הענווה זה השמחה. כי כשאדם נמצא בענווה מאוד גדולה, זאת אומרת שהוא ניקה מהאישיות שלו את כל התועלת האישית. כל החשבון האישי, הנמוך, של המעמד שלי ומה אני מקבל ומה אני אומר ומה יקרה לי ומה, זה לא מעניין אותו. הוא מזדהה עם המצוות. כל מה שמעלה את ליבו זה רק המצוות של השם. רק השליחות, רק רצון השם. הענווה כלפי הקדוש ברוך הוא, זה שזה הדבר היחידי שמעניין אותו. זאת שמחה מאוד מאוד עמוקה. ולכן משה רבנו זכה לנבואה מתמדת. כל הזמן היה נביא בלי הפסקה. כי לא היה משהו שעיב על השמחה שלו. הוא לא חיפש מעמד ולא כבוד, ולא עניין אותו הנאות ורווחים, והוא לא היה מודאג מה יהיה איתו בעתיד, ולא... הוא כל הזמן רק הקלסה לעזור לאנשים ולעשות שלום, ולא עניין אותו. כל דבר. הוא רק רצה לי לעשות רצון השם, רק לקיים את מצוותיו.
אז מה כאילו באמת מבדיל בין שמחה לענווה? זה נשמע ששניהם
הגדרה שלהם מזוהים כמו כן. כן, נכון. זאת אומרת שהענווה זה העבודה, והשמחה זה התוצאה.
השמחה
זה לא יותר גבוה? ככה זה נראה. כשיש ענווה מאוד מאוד חזקה, אז ככה זה נראה. זה זו הצורה של הענווה. תמיד כשיש גאווה, אז יש צער, יש כעס, יש הקפדה. כשיש ענווה, אז אין שום דבר לא מצער. כי הדבר היחידי שחשוב זה מצוות השם. אז ולא מדאיג שום דבר אחר בעולם. אז עבודת השם בשמחה, זאת אומרת בהזדהות מוחלטת. שאין שום, שזה הכל, זה הדבר היחידי שמעניין אותנו בחיים. במצב כזה, משה רבנו באמת יכול לשמוע ולהכיל הכל. הקדוש ברוך הוא פותח לפניו את כל השערים, מספר לו את כל ההנהגה שלו, וקראנו בשבת שעברה פרשת כי תישא, שהקדוש ברוך הוא מלמד את משה את כל דרכי הנהגתו, כי הענווה של משה כל כך גדולה שהוא פתוח לשמוע את הכל. יש לו שמחה ונחת ו... אין שום רגע שמעיב, שמעיק, שמפריע. וברגעים העליונים שקראנו פרשת כי תישא, בשמות פרק למד ג', אומר משה, הרי אני נא את כבודך. זאת בקשה מאוד כנראה נועזת של משה, שהיא לא נובעת מגאווה, אלא מענווה. אני כל כך רוצה להיות בקשר, או כל כך רוצה עוד להתקרב, שאני רוצה שתספר לי את הכל. הרי נינה את כבודך. והרבה חכמי ישראל עסקו בטיבה של השאלה, הבקשה הזאת. מה זה הרי נינה את כבודך? במיוחד שהתשובה של הקדוש ברוך הוא היא תשובה מאוד מאוד כואבת. הקדוש ברוך הוא אומר, הנה מקום איתי וניצבת על הצור, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו, כי לא יראני האדם בחי. אתה רוצה לראות, אני לא יכול להראות לך את מה שאתה רוצה. אני יכול להראות לך קצת. ראית את אחוריי, ופניי לא יראו. זה דברים שמאוד מאוד סתומים. וכמובן לשאלה מה זה מעניין אותנו, כי זה טוב, זה משה רבנו, מה הוא ראה, מה הוא רוצה לראות, מה לא. כותב הרמב״ם אצלנו כאן, ומורה נבוכים את הדברים אחרים, פה בספר שלנו כאן, הספר של הבחירה החופשית, אומר הרמב״ם שכאשר משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, ראינו את כבודך, מה הוא מבקש בעצם? תראו לרבם שהוא בקש ודאות. ביקש להשיג מהות השם יתברך על אמיתת מציאותו. זאת אומרת, מה זה אמיתת מציאותו? אומר משה, אני רוצה שההזדהות כל כך תהיה חזקה, שלעולם לא יהיה לי אף ספק. שלעולם לא יהיה לי אף צל, אף סימן שאלה, אף משהו שמפריע, שהוודאות תמלא אותי לגמרי. הוודאות בקשר, בקיום, בדבקות. ודאות מוחלטת. ועונה לו הקדוש ברוך הוא, אי אפשר. לא איראני האדם וחי. למה לא? למה לא לתת משה ודאות מוחלטת? באיזשהו מקום, כשיש ודאות מוחלטת, אז מפסיקה הבחירה החופשית. אין יותר בחירה. ומהות האדם כאן בעולם הזה, כיצור חי, זה לבחור. בוודאי שאנחנו רוצים ודאות, אבל זה מובנה שבעולמנו תמיד יהיו לנו התמודדויות שיעיבו על הוודאות, יהיו עננים וספקות. וסקותי כפי עליך, סקותי מלשון סיכוך, סכך, מלשון אסתר. וראית את אחוריי, אי אפשר ודאות מוחלטת. פניי לא יראו. כי אין אפשרות אחרת, אין חופש. אנחנו לא יכולים לבחור משהו שהוא מוחלט, אי אפשר לבחור בו. משהו שאנחנו רואים בעיניים, אז אין לנו כבר בחירה. כאילו, זהו, רואים מה לבחור.
למה זה עדיף ככה?
כי אז יש ערך בחיים שלנו. רק כאשר אנחנו בוחרים, יש לנו ערך. אם אנחנו עושים משהו שלא מתוך בחירה, אז זה לא דבר מוערך. אנחנו מעריכים, או הערך שלנו, הוא רק כאשר בחרנו במשהו. אז זה ראוי להערכה. אם הכרחתי מישהו לתת צדקה, ואמרתי לו, אם אתה לא תיתן צדקה עכשיו, אז דמך בראשך, אתה הולך למות. הוא אין לו ברירה, הוא רוצה לחיות. טוב, קח צדקה, פחד למות. אנחנו לא מעריכים את זה. נכון, הוא נתן צדקה. זה לא מוערך אצלנו. למה זה לא מוערך? לא הייתה לו ברירה. זה לא נחשב. כשלאדם יש ברירה, כשלאדם יש בחירה, אנחנו מעריכים את מה שהוא עושה. גם הוא את עצמו מעריך. גדול המצווה, זאת אומרת שיש לו בחיר, פונים אליו, אומרים לו תבחר. מי שאינו מצווה לא פונים אליו לבחור. אין לו, לא אומרים לו בוא תבחר. אז הוא לא מתמודד גם. כשיש מצווה יש התמודדות, יש בחירה. מי שלא מצווה, הוא לא פנו אליו, לא יצרו לו אתגר. בדברים שאין בהם בחירה, שהם ודאים מדי, אז בעצם גם אין לנו מעלה.
הרב, אז מה המקום של הבחירה בתקופה של בית מקדש?
זה הרבה בחירה. למה להגיד שאין בחירה?
לא, שהיא...
היה בחירה, אנשים יכולו לבחור לכת עבודה וזרה, רואים בית ראשון, בית שני, יכולו לבחור לסנוע, היה בית מקדש, אנשים יכולו לבחור. מה לעשות? למה נחרב בית המקדש? כי בחור אחרת.
נצח ירם.
מה?
לנצח יהיה לנו בחירה גם ב...
בעולם הזה. מה יהיה בעולם הבא? לא יודע. בעולם הזה אנחנו חייבים בחירה. כי אם אין בחירה, אז אין ערך.
וגם בגאולה שלנו.
כן, כי אם אין בחירה, אז מה הערך במה שאנחנו עושים? יכול להיות שיש בחירה יותר קלה. בעוד שהבחירה היא משתנה, האופי שלה. אבל בלי בחירה... אז דבר הוא חסר ערך, מה זה? זה כמו מכונה שעובדת. אז אנחנו לא מעריכים, יש מכונה שכל היום מופעה מצות. אנחנו לא מתפעלים, איזה צדק את המכונה הזאת, כל היום מופעה מצות. חסר ערך. אבל מי שעושה מצוות מבחירה, שזה מעשים טובים, מבחירה, זה כל הערך שלו, שאנחנו מעריכים, שהקדוש ברוך הוא מעריך את עצמו, כל הערך תוצאה של הבחירה. לכן החופש והחירות הם חיוניים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אומר לנו הרמב״ם פה בספר הזה, הבחירה החופשית היא חייבת להישאר. היא מהותית לכל חיינו, לכל הערך של החיים שלנו. מה שאנחנו לא נבחר בו, אז בעצם כבר אנחנו שם חסרי ערך. כל הערך של הנביא זה שהוא בחר על מצבו הרגשי. ולכן הוא כל כך ראוי להערכה. אומר הקב"ה בחול למשה, אני רוצה להשאיר אותך עם בחירה חופשית. יהיה טיפה, ממש קטן קטן, צל קטן קטן שתמיד יישאר. ואתה תבחר. זה נקרא אחור. אומר הרמב"ם, מה זה ראית פנים? ראית פנים זה שכל כך זה ודאי לך, שאין לך ספק. נגמרו הספק. אחור זה פעמים יסופק עליו. אחור זאת אומרת שעדיין יש ספק. מביא הרמב"ם משל, שנגיד אני רואה מישהו, רואה אותו פנים, אז אני יודע, הנה זהו. אני רואה אותו מאחורה, אז אני אומר, נראה לי שזהו, לא בטוח. לפי התנועות גוף שלו, מאחורה זה נראה לי לא, אבל לא 100% בטוח. החור מבטא שיש צל קטן של ספק. וזה חשוב, אומר הרמב"ם. שהשגת השם יתברך בצורה מוחלטת, חזקה, שאין ספק, אי אפשר. הקב"ה משה רבנו הגיע הכי גבוה שאפשר. יוצא אם כן שגם כשאנחנו מחפשים ודאות, צריכים לדעת שלעולם, בעולמנו, לא תהיה ודאות מוחלטת. לא כי אין אמת, כי תמיד צריך שתהיה בחירה. כי צריך לבחור באמת. ולעולם, בכל התחומים של החיים, אנחנו נחפש ודאות, אבל תמיד יהיו סימני שאלה, בכל תחום בחיינו. לעולם, תמיד יהיו סימני שאלה בשביל הבחירה. כי הבחירה יותר חשובה מהוודאות. הבחירה היא הערך, היא השייכות, היא הרצון. היא העובדה שיש משהו משמעותי. בחרנו. רק בחירה רואה על הערכה.
הגיוני שיש אנשים שיותר יהיה להם קל לבחור או שיהיה להם יותר ודאות?
בתחומים, זה משתנה מתחום לתחום. בדרך כלל, כל אחד יש תחומים שיותר קל לו ויותר קשה לו. זה משתנה, זה לא משתנה מאדם לאדם, זה משתנה מתחום לתחום.
למה זה ככה?
כי אנחנו בנויים קצת שונה אחד מהשני, אבל בסוף, בשורה האחרונה, כולנו חווים בחירה. יכול להיות שלא כולנו מתמודדים עם אותן בחירות, אבל כולנו צריכים להתמודד עם בחירה. בזה אנחנו שווים.
נגיד אבל, אומרים לא בחרנו,
יש לנו בחירה אם לכבד אותם. אם להחליט שהם ההורים שלנו. וזה כן חשוב, כי אדם יכול להיות שיש לו הורים, אבל הוא לא בוחר שיהיו הורים שלו, זאת אומרת, הוא לא מכבד אותם. אז זאת אומרת, אנחנו בכוונה, מצוות כיבוד הורים זו דוגמה טובה להפוך משהו לא בחירי לבחירי. להפוך עובדה לחופש. זו עובדה ביולוגית. לא, אני לא רוצה להישאר שם, אני רוצה לבחור. להפוך אותם להורים שלי. זאת כיבוד הורים זה שאני הופך אותם להורים שלי. למרות שהם הורים שלי ביולוגית, לא, הם לא הורים שלי ביולוגית. אני, בהתנהלות שלי כלפיהם, הופך אותם להיות ההורים שלי. אני בוחר שהם יהיו אבא שלי ואמא שלי. לכן כל דבר בחיים, אנחנו רוצים להפוך אותו לבחירה. ואז הוא בעל ערך. הוא משמעותי, אנחנו נמצאים שם. יש לנו כוונה, יש לנו רצון. גם אומר רמב״ם, כאשר ראינו נביאים וחכמים שכתוב עליהם שהם זכו להיות כמו משה רבנו, זה לא ולא, לא שהם ממש משה רבנו. כן. משה רבנו עלה מעל כולם, בענווה המוחלטת שלו. אם כן, הרמב״ם עיקש בדעתו, נחוש, בחירה חופשית, עד הסוף, בחירה, כל הזמן בחירה. כל העניין שלנו זה בחירה חופשית. כל עבודת השם, כל עבודת המידות, כל אהבת, אהבת השם, כל ההתעלות הרוחנית. וגם במדרגות הגבוהות, הנביאים, זה הכל בחירה חופשית. ומשה רבנו, בחירה חופשית, תמיד בחירה חופשית. כי הבחירה החופשית היא כל הערך. זה כל הערך של האדם. יש לו חופש. הוא יכול להשתנות. הוא יכול להתמודד. הוא רוצה. הוא נמצא פה. זה מוביל אותנו לשיא של הספר. והשיא של הספר זה פרק ח' שהוא כולו מוקדש למלחמה נגד מי שמפריע לבחירה החופשית. ויש הרבה, לצערנו הרב, שרוצים להפריע לבחירה החופשית שלי. זה לא יאומן, אבל בני אדם מנסים להוכיח שאין לנו בחירה חופשית. כל הזמן. זה מאבק שלא נגמר, שהאנושות בצורה מאוד מוזרה מנסה להוכיח לעצמה שאין לה בחירה חופשית. מתחמקת מהבחירה החופשית.
אבל לפני, כאילו, לפני את הדבר הראשון היה
לנו
בחירה חופשית?
בוודאי. ככה כותב הרמב״ם, מורה נבוכים, בפרק ב'.
זה לא קשור לחטא?
החטא שינה לנו את הבחירה. שהרמה של הבחירה שלנו ירדה. הייתה בחירה, אבל הבחירה עכשיו היא בחירה פחות מוצלחת. אנחנו חווים את הבחירה בצורה פחות טובה. אבל ודאי שהייתה בחירה. כי זה מהות האדם, לבחור. זה היופי של החיים האנושיים. כל היופי של החיים האנושיים זה שיש בחירה. כן. הכל, כל ודאות, בכל תחומי החיים שלנו, יש לנו המון המון ודאויות. וכל הוודאויות שלנו, אנחנו יכולים לבחור בהן. ולכן יהיו בהן גם תמיד טלטלות, קשיים בוודאות, תמיד. וכל הוודאויות יהיו התמודדויות שיגרמו לנו לבחור כל הזמן. זה ודאות שבלי בחירה. לא. תבחר. כי זה מהות האדם. לא איראני האדם. מהות האדם פה כל עוד הוא חי זה לבחור.
הרב,
לא
יש דברים שבסוף בעבודה קשה,
דרך
אגב, למדרגה חשובה?
נצליח, ואז יהיה לנו להתפגש בספק. אחרי שנעבוד מאוד מאוד קשה ונגיע לבדות, פתאום יהיה לנו איזה ספק קטן. איזה עננה קטנה. תמיד. ואז נעבוד עוד פעם. ואז עוד פעם יהיה לנו ספק קטן. תמיד. זה כל מיני מדרגות של קושי, של שאלה, של אי-ודאות, של מה, משהו. איזה חולשה, איזה לא בטוח, אולי. יש פסקה שלמה של הרב קוק באורות הקודש, סוף חלק א', על המילה הזאת שנקראת אולי. פסקה שלמה שהמילה אולי, 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 ככה אומר, שיש לה תפקיד בחיינו, אולי. כי הוא מופיע מספר דניאל שיש נהר שנקרא אולי. והנהר הזה, נהר הזה, אולי, זה הנהר שהוא חיוני לנו בחיים. כי בלעדיו אנחנו לא בוחרים. אנחנו לא בני אדם. לבעלי חיים אין ספקות. אבל אנחנו בני אדם. אדם תמיד צריך לבחור. זה יופי של החיים האנושיים. זה המטרה של החיים האנושיים, לבחור. לבחירה זה דבר מרגש. בחירה זה דבר משמח, משמעותי, לבחור. אם לא בוחרים, אז מה? אז החיים מבחינתנו, אנחנו מרגישים שזה לא שווה, לא שייך, זה לא כלום אם לא בוחרים. בכל תחומי החיים. זאת החירות.
אז אנחנו כאילו ביחס לספק, אנחנו צריכים לחיות בשלום עם איזשהו מצוי,
כן.
תמיד הבחירה
היא... בשלום, לחיות. כלומר להבין שיש לו תפקיד. שהתפקיד שלו הוא לעורר בנו עוד בחירה מחדש, ולהעמיק את הבחירה, ולרצות עוד יותר. יש לו תפקיד. הוא לא בא להפריע, הוא בא להציס את הבחירה החופשית. שהיא לא, שום דבר לא אוטומטי מובן מאליו, לא, לבחור.
גם המידות הכי חזקות בחיים שלנו, גם האמונה שלנו, כל השבוע בחור, אנחנו תמיד צריכים לבחור בה.
כן, בדיוק. כמו שהשם תמיד בוחר בנו. הבוחר בעמו ישראל באהבה. בלי זה אין אהבה. אהבה זה בחירה. בטבע אין אהבה. כן, בחירה.
יש
דברים בחיים
שאם הנפש
שלנו מרגישים
מתחברת לצורת
הטבעית,
אז זה בסדר,
ממש. ובסדר, ואת תראי שגם בהם יהיו זמני בחירה. מתישהו יהיה להם גם בחירה, וצריך שתהיה להם בחירה. כי אם לא נבחר, אנחנו נטעה. אם יהיה לנו, נסמוך רק על הטבעיות, ולא נהיה בוחרים, אנחנו נגיע לטעויות. אי אפשר למחוק ספק. אפשר להבין את התפקיד של הספק. הספק הוא לא מטרה. הספק הוא בא לעורר את הבחירה. אם אדם אומר ספק, טוב, הספק, אז מה זה משנה מה נבחר כבר? כל ספק פה. אז זה מחליש. אבל אם אנחנו מבינים שהספק הוא לא בשביל להחליש אותנו, אלא בשביל עוד פעם לבחור. עוד יותר חזק, עוד יותר עמוק, עוד יותר משמעותי. הספק הוא מקור, הוא זה שיוגורם התקדמות, ולאדם לא תהיה התקדמות. אם אדם משוכנע שהוא צדיק גמור, אז הוא מפסיק להתקדם. הרי שיש לו ספק, אולי אני לא מספיק צדיק, אז הוא מתחיל לזוז. אולי טעיתי, אז הוא חושב מחדש. אז אנחנו לא צריכים ליצור ספקות, הם פשוט קורים, הם באים, הם מתרחשים באופן, זה קורה לנו בחיים. ואנחנו משתמשים בהם כדי להגביר בחירה חופשית. המטרה היא שכל הזמן נבחר, 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 בלי הפסקה נבחר. חמץ זה בצק שלא בחרו בו, כלומר השאירו אותו ככה סתם. שם אותו בקערה והלכו להתעסק עם משהו אחר. אז באותו רגע לא בחרו בו. הוא תפח בלי בחירה. לא הייתה לנו הוכחות שם. אבל בשביל להכין מצה צריך לבחור כל רגע. צריך כל הזמן ללוש אותה. בשביל שיהיה תהיה מצה כשרה לילה עשה צריך גם לכוון כל הזמן לשם מצת מצווה. וכל פעולה שעושים. צריך כל הזמן לבחור. לבחור כל רגע לעשות פעולה ולא לעזוב את הרגע אחד הבצק לנטוש אותו. וכל הזמן לחשוב עליו. רק ככה הוא קשר למצת מצווה. זה מלא חופש. זה מלא בחירה. זאת החירות שלנו. החירות זה הבחירה הבלתי פוסקת. אנחנו רוצים יציבות בחיים.
זה שאיפה שיש לנו תמיד.
כן, אנחנו רוצים יציבות, זה דבר יפה, יציבות.
אז זה כאילו בלי כפוך מאיך שהחיים מתנהלים בפועל.
נכון. כי יציבות זה יכול להיות גם הדבר הכי נורא. יציבות זה עלול, זה יכול להיות הדבר הכי טוב, שלווה. זה יכול להיות גם הדבר הכי מזעזע. כמו שסיפר לנו הרב אבינר, כשהיינו בחורים צעירים, אז הרב אבינר, את מכירת? אמרים את הרב אבינר? יש לו הומור כזה, הוא יודע, מספר בדיחות. כשהיינו בחורים צעירים, הוא היה מספר לנו הרבה בדיחות בשיעורים. אז הוא אמר שיש זוג נשוי 20 שנה, והאישה אומרת, אני רוצה להיפרד. אז הוא אומר, למה את רוצה להיפרד? כי אתה לא אוהב אותי, אז זה לא נכון. בטח זה לא נכון. כבר 20 שנה אתה לא אומר לי אף פעם שאתה אוהב אותי. נכון? אמרתי לך פעם אחת בחתונה. מה זה לא השתנה? אני יציבות. זה מוות. בסדר, זה חוז יציב. מה זה יציב? זה אין אווירה של התחדשות. אז הלב מת. אז מה זה יציבות הזאת? היא לא שווה שום דבר. כי זה נכון ששום דבר לא השתנה. אבל זה גם מאוד מדכא, שלא, לא, זה לא, לא, אתה לא בוחר, אתה לא, זה לא מתחדש, זה לא קורה עם זה שום דבר, אז מה זה, זה מת. ולכן ראית את החורה, וצריך שיהיה תמיד בחירה. אז זה יהיה הפרק השמיני בעזרת השם, מלחמה גדולה מאוד של הרמב״ם נגד כל מי שמפריע לבחירה החופשית. יהיו שלושה דברים שיפריעו לבחירה החופשית, ונגד כולם הרמב״ם יוצא לקרב. קרב גדול מאוד. מסובך מאוד מאוד. כי ההתמודדות זה השמחה, זה היופי של החיים שלנו. שאולי לא הבנו שמהות האדם זה התמודדות. יש לנו אשליה שאנחנו רוצים להיות כבשים. אנחנו לא רוצים להיות כבשים, רוצים להיות בני אדם. כבשים אין להם התמודדויות. זה נראה לנו שהם מאוד שלווים וטוב להם. אז אנחנו מקנים בהם שהיינו רוצים להיות כבשים. הולכים ככה, אוכלים עשב, שותים מים בעדן. אז אנחנו בני אדם. צריכים לשמוח בחלקנו שאנחנו בני אדם. יש לנו המון התמודדויות. אז צריך להיפרד מהדמיון, מהטעותו זאת שכאילו אני רוצה להיות כבש. ולשחוט את הכבשים. כדי לצאת לחירות. בשורות טובות, ישועות ונחמה.